קשת, כל שידורי תורה, ברוכים הבאים. אנחנו פותחים את השבוע בימי ראשון עם שיעור של הרב בנימין תבורי, סדרה בנושאי שוטים מודרניים, בעלי השוט ונושאי השוט. הרב תבורי.
הספר מאזניים למשפט הוא ספר של שאלות ותשובות מהרב זלמן סורוצקין. הרב סורוצקין נולד ברוסיה הלבנה ב-1881. הוא היה נצר למשפחה רבנית. כבר בילדותו הלך, נסע, ללמוד בישיבת סלבודקה, אחר כך בוולוז'ין. שם, בתור תלמיד, התפרסם כתלמיד חכם, מתמיד וכו'. והרב לייזר גורדון, מישיבת טלז, בחר בו כחתן לביתו. אחרי שהייתה שריפה בישיבת טלז, והיו צריכים לשקם את הישיבה, הביאו את רב זלמן סורוצקין, שבאמת תפס מקום בהקמת הישיבה בישיבת טלז. אחר כך הוא היה רב בקהילות שונות. הגיע ללוצק, ושם היה, שם נודע כמנהיג רציני בדור, היה מנהיג מגדולי האגודה, ועסק בעניינים ציבוריים. תמיד היה ידוע כי תמיד חכם הוא פוסק, ובזמן המלחמה הגיע לווילנה. שמה הוא התקשר לרב חיים עזר, שראה בו בן אדם שיוכל לארגן את הישיבות השונות שהיו בעיר. אז הרבה פליטים והרבה ישיבות שונות, הרבה ראשי ישיבה, הגיעו לווילנה. ורב חיים עזר דאג להם ולתלמידים ולישיבות. רב סורוצקין היה אחראי על כל העסק הזה. בסוף, אחרי תלאות רבות, הרב הגיע לארץ ישראל, וכאן, בארץ, הוא הקים את המושג של ועד הישיבות, והוא עמד בראשה, גם עסק בחינוך עצמאי, והיה חבר במועצת גדולי התורה. למרות כל עיסוקיו הרבים בענייני ציבור, עסק בתורה ובכתיבת ספרים. יש לו ספרים על תורה, על חומש, בשם אוזניים לתורה, וספר דרוש, הדעה והדיבור. בסוף יצא גם ספר על הגדת פסח, השיר והשבח, ואנחנו נעסוק בשאלות ותשובות שלא הקוראים מאזניים למשפט. נשים לב שפירושו על החומש זה אוזניים לתורה, וספרו על שאלות ותשובות, של שאלות ותשובות, זה מאזניים למשפט, ובתוך השם הזה, מאזניים למשפט ואוזניים לתורה, יש האותיות של השם זלמן. הוא נפטר ב-1966 בארץ, והקים משפחה מאוד מפורסמת בתורה עד היום הזה. כמה מהילדים שלו כיהנו כרבנים, כראשי ישיבה. אני הכרתי אישית את הרב ברוך סורוצקין, שהיה בישיבת טלז, הגיע להיות בסוף ראש ישיבה יחד עם הרב גיפטר בישיבת טלז בקליבלנד, והמשפחה היום עדיין, ברוך השם, יש רבנים, תלמידי חכמים, בשם סורוצקין. אפילו יש רחוב על שמו בירושלים, רחוב סורוצקין, בקריית איטרי בירושלים. אנחנו נעסוק בכמה תשובות בספרו מאזניים למשפט. הספר יצא בשני כרכים. הכרך הראשון הוא הכין לדפוס, הכרך השני נדמה לי שהבנים שלו כבר עסקו בהוצאה של תשובות נוספות שמצאו, ודומה לי שיש היום גם הרבה תשובות שלדעתי, כמה שאני יודע, לא הודפסו עדיין. בחלק ראשון של הספר יש לו תשובה שמעניינת אותי מאוד, בגלל שלפני ממש פחות מחודש, השאלה הזאת עלתה לפניי והייתי צריך לפסוק. לא ידעתי את התשובה של מאזניים למשפט באותו זמן. אחר כך כשהתחלתי להכין את השיעור הזה, אז מצאתי את התשובה, ולכן זה עניין אותי באופן מיוחד. התשובה נכתבה בירושלים, בתשעיות ב', בקשר למניין. אנשים הגיעו להתפלל בציבור, ולא היה מניין. לא היו עשירי, לא היה עשירי. אז כל אחד התפלל לבד. הם קיוו שבסופו אולי יבוא בן אדם עשירי, ויכולים להגיד קדיש, ברוך הוא וכו'. בסוף, אף אחד לא הגיע, והתפעלו ביחידות. והתפעלו 18 ביחידות. ואחרי שגמרו 18, הגיע בן אדם נוסף. שאלו אותו, האם יכולים להגיד חזרת השץ, עם קדושה והכל, בלי שהיו מניין בתפילה ביחש. ולפני ממש כשלושה שבועות, קרה לי בדיוק אותה השאלה. הרב סורוצקין מתחיל במקור של הגמרא במסכת מגילה, שצריכים עשרה למניין. אבל אחד שזקוק למניין, הוא מביא מרשי, שאפילו בשביל אחד פורסים משמע. אף על פי שכל השאר שמעו קדיש וברכו וקדושה, אבל יכולים לפרוס על השמע כדי שיאמר קדיש, קדושה וברכו. והוא חושב שזה באמת פשוט. היות שהציבור כאן, הציבור הזה לא שמע חזרת השץ, אז בוודאי שיש חיוב חזרת השץ. לכאורה הוא פסק שאלה פשוטה. אבל הוא הביא דעת הרדווז שלכאורה חולק על זה. הרדווז בחלק ד' סימן ר' מ' אומר, ברגע שהתפעלו כל אחד ביחידות, פרח מניו קדיש וקדושה. המושג של קדיש וקדושה נעלם, פרח. והוא מביא דוגמה, הרדווז הביא דוגמה, מברכת המזון, שזימנו, או ליתר דיוק אולי לא זימנו, וכל אחד בירך לבד, הם לא יכולים לחזור ולזמן. הרדווז מסיים, שאולי הלכה זו רופפת, אבל פוק חזי מה הדבר, המנהג הוא, אם כבר התפעלו, לא חוזרים. אומר הרב סורוצקין, אמנם יש רדווז שאומר דבר כזה, אבל קשה מאוד להבין את ההשוואה בין ברכת המזון לבין תפילה. בברכת המזון, אחרי שכל אחד בירך, אז ודאי אין מה להוסיף עוד. רק להגיד זימון, זה, אין לזה שום הבנה. ולברך ברכת המזון עוד פעם, בוודאי זה ברכה לבטלה. אבל כאן, יש תפילה, חזרת השץ, שהיא תפילת הציבור, לא יצאו עדיין חיוב תפילת הציבור. אני לא אומר שכל אחד יתפלל תפילה בלחש עוד פעם, אבל למה שלא יכולים להתפלל תפילה בציבור? והוא מביא שערוך השולחן, כך הקשה עליו. ערוך השולחן אמר, אינני מבין את הדמיון בין ברכת המזון לבין תפילה בציבור. אמנם הוא מצטט שחתם סופר בסימן י' ז' פסק, שהביא את דברי הרדווז וניסה להסביר אותם, אבל הוא אמר שהוא עדיין, עם כל הכבוד, גם לחתם סופר וגם לרדווז, הוא פשוט לא הבין את הדברים, ולכן חשב שזה פשוט שיכולים להגיד חזרה שץ. הוא מוסיף שאפילו אם נקבל את דעתו של הרדב"ז, אולי זה מדובר כשכל העשרה כבר התפללו, ואז אולי פרח המושג של קדיש וקדושה, למרות שהרב סורטי לא קיבל את זה, אבל אולי אפשר להסביר את זה כשכולם התפללו. אבל כאן הגיע עשירי ולא התפלל עדיין. אז ודאי שהוא חושב שאפשר להגיד חזרת השץ בשביל היחיד הזה, גם לפי דעתו של הרדב"ז. אבל בעיקרו של דבר הוא פסק אפילו בלי, אפילו נגד הרדב"ז, אפילו אם באמת כולם התפעלו כבר, אבל ברגע שהגיע מניין, אז יש אפשרות להגיד חזרת השץ. אבל מעניין דבר נוסף שהרב הזכיר בסוף. אם נזכור שזו תשובה שנכתבה ב-1952 לתל אביב, שהרב סורוצקין היה אב בית דין בלוצק, אבל המכתב הזה כבר נכתב בירושלים, אז אומר הרב סורוצקין, אני נזדקקתי לדבר הזה, ורציתי באמת להסביר את ההלכה, משום שלצערנו, אומר הרב שמספר ההולכים לבית הכנסת פוחת והולך. בעוונותינו הרבים, אנשים לא באים לתפילה בציבור. אם אנחנו נגיד שהיום הם לא יכולים להתפלל במניין בגלל הסיבה המיוחדת הזאת, אולי מחר אחד או שניים יגידו, תשמע, למה שבוא לבית הכנסת היום? אתמול לא היה מניין, אולי לא יהיה מניין היום. אז כדי לעודד את הציבור לעבור, להתפלל במניין, כתבתי את התשובה הזאת. אמנם באמת דעתו היא שאפשר להגיד חזרת השץ, גם כשכל אחד התפלל ביחידות ולא היה מניין. אני פסקתי אותו דבר בלי המקורות של המאזניים למשפט, לא ידעתי את הרדב"ז, אבל ברוך השם זכיתי לכוון דעתי לפסק הלכה שלו שאפשר להתפלל במניין. תשובה שמעניינת אחרת, שמראה על זמן התשובה, היא תשובה שנכתבה בעיר זיטל, בזמן שהרב סורוצקין עדיין היה בחוץ לארץ, וכמו שאמרתי, אנשים פנו אליו בשאלות, היה ידוע כתמיד חכם כפוסק, בתף ריש עין היי, בערב סוכות, הוא נשאל מבני היישובים. צריכים להבין שבאותם השנים, באותם מקומות, היה מאוד קשה להשיג את רוג. ואולי בהוצאה גדולה מאוד, היו יכולים לקנות את רוג. ושאלו שאלה, כמה כסף צריכים לשלם כדי לקנות ארבע מינים? בזמן ההוא, שהרב אומר בנוסח השאלה, שלרגלי המלחמה עלה מחירה מאוד, כמה צריכים להוציא כדי לקיים מצווה? עכשיו, אנחנו יודעים שהגמרא בבבא קמא אומרת שיש עניין לשלם סכום מסוים. אבל מי שאין לו אתרוג או שאר מצווה עוברת, אז פסק הרמה שגם לא צריכים לבזבז הרבה כסף. המבזבז יותר, יבזבז יותר מחומש. זה אמנם כתוב בגמרא, שהמבזבז יבזבז יותר מחומש. אבל הרב סורוצקין דן, מאיפה יודעים שזה חל גם לגבי מצווה עוברת? אולי מדובר במצווה שלא עוברת. כרגע, אני לא יכול לקיים את המצווה בגלל חוסר אמצעים, אבל בהזדמנות אני כן אקיים את המצווה הזאת. אבל כאן מדובר במצווה עוברת, באתרוג, מחר זה סוכות, אז כמה צריכים להוציא? הרב סורוצקין דן בזה, והוא מנסה להביא מקור להוכיח שגם במצווה עוברת לא צריכים להוציא הון רב. אמנם זה נפסק בשולחן ערוך, הרמה כך פסק. בכל אופן הרב סורוצקין ניסה לברר את הדברים מהיסוד. הוא הביא את הסיפור שמובא בתוספות, שרם גמליאל קנה את רוג ב-1,000 זוז. בגמרא אמרו, כמה חביבות מצוות על ישראל. ברגע שאתה שומע דבר מיוחד שרבי גמליאל קנה את רוג בסכום כזה גדול, ושיבחו אותו להראות כמה חביבה מצווה זו, משמע שמצד הדין לא היה מחויב. אם היה מחויב, אז למה זה מראה כמה חביבה מצווה? משמע שזה מידת חסידות. ולכן, אולי ממצווה עוברת, לא צריכים להוציא מצווה סכום כזה גדול. אבל הרב סורוצקין מביא מקום לדון בזה. כמה, קודם כל צריכים להבין כמה כסף היה לרבי גמליאל. אבל בכל אופן, הרי רבי גמליאל היה נשיא ישראל, בטח היה לו הרבה כסף. אז מה זה אלף זוז לעומת רכושו האמיתי? בזמן שמדברים על חומש, צריכים לדעת כמה כסף יש לו מההתחלה. אבל הרב סורוצקין הציע השערה נוספת. אולי שם מדובר שהייתה אפשרות להשיג אתרוג. והשאלה הייתה מי ישיג את האתרוג. הרי אנחנו יודעים בסופו של דבר, על פי הגמרא, שרבי גמליאל קנה את האתרוג הזה, אבל אנשים אחרים יצאו באתרוג הזה. רבי עקיבא ועוד יצאו באתרוגו שרבי גמליאל. אז אולי לא הייתה השאלה האם צריכים לקנות, האם בוודאי צריכים לקנות, אבל מי צריך לקנות וכמה צריך להוציא? אולי באמת כאילו היה מסע ומתן, ורבי גמליאל העלה את המחיר כדי שהוא עצמו יזכה במצווה של קניית האתרוג, ואכן זה מוכיח שמצווה חביבה עליו. אבל זה לא מוכיח שצריכים, שזה נקרא מידת חסידות לקנות מצווה עוברת. אולי באמת צריכים לקנות, להוציא הרבה כסף, להוציא מצווה עוברת. אבל במקרה כזה, שבין כך ובין כך היו יוצאים את המצווה, זה רק חביבות המצווה של רבי גמליאל. בכל אופן, הדיון הוא דיון, אבל השורה התחתונה, הרי השאלה לכאורה נפסקה ברמה, באורח חיים. ושם כתוב, מי שאין לו אתרוג או שאר מצווה עוברת, אין צריך לבזבז עליה הון רב, המבזבז יותר מחומש, אפילו מצווה עוברת. יום אחד, זכורני שפעם אחת פגשתי בחבר שלי שלמד בכולל, ולא היה לו הרבה כסף. וראיתי שהוא החמיר מאוד במצוות אתרוג, קנה אתרוג יקר מאוד, ודומני שהוא אפילו קנה יותר מאתרוג אחד כדי לצאת מכל מיני ספקות. הרי מנהג של כמה אנשים הוא לקנות אתרוג מפרדי זה, אתרוג מפרדי זה, בתקווה שאחד מהם הוא קשר ולנותנים יותר מעילולה ואתרוג אחד. שאלתי אותו שאלה, הרי אני מכיר אותו לפי האמצעים שיש לו, זה הרבה כסף. האם באמת ראוי להוציא כסף על מצווה כזאת, סכום כזה גדול? והוא השיב לי שאם הייתי מבזבז כסף בגלל שאני למשל רציתי לראות סרט או לקנות טלוויזיה, היית אומר לי שלא כדאי לי להוציא כסף? זה התחביב שלי, דבר שמעניין אותי, אני רוצה להוציא כסף, אני מחליט מה הסדר העדיפויות שלי בהוצאת כסף. אז אצלי הוא אמר שקניית מצוות זה לא על פי דין מה שאני מחויב לעשות. קניית מצוות זה תחביב, זה דבר שאני אוהב ואני רוצה לעשות. ולכן אני מותר לי להוציא כסף גם על התחביבים שלי. כמובן, לפי הפסק של הרמה, מי שאין לו אתרוג או שהמצווה עוברת, אין צריך לבזבז על להון רב, המבזבז על יבזבז יותר מחומש. השאלה אם באמת מותר לו להוציא כסף. אולי זה תלוי על חשבון מה. אם זה חשבון על אנשים אחרים שאין להם במשפחה די מחסורם לעניינים אחרים, אולי באמת לא כדאי לבזבז. אבל השאלה בעצם נפסקה ברמה בשולחן ערוך שהמבזבז אל יבזבז יותר מחומש, אפילו למצווה עוברת. אחד מן השאלות שגם כן מעניינת בחורי ישיבה מאוד, זה בתשובה י"ב, במאזניים למשפט. אנחנו מכירים שרבנים מסדרי קידושין מברכים בו פרי הגפן, ובדרך כלל אנשים לא שותים. היה גדול בתורה באירופה בשם הרב יחיאל מיכאל רבינוביץ', שחיבר ספר מפורסם בשם אפיקי ים. בספר שלו, באפיקי ים, הרב רבינוביץ' העיר על הבעיה שאנשים מברכים המסדר קדושין הכוס יין, ואינו מברך. והרי זה ברכה לברכת הנהנין, בורא פי הגפן. האם באמת אפשר להוציא מישהו בברכת הנהנין כשאתה לא שותה? בברכת המצוות אנחנו יודעים, כיוון שיוצא מוציא, הוא יכול גם לברך עבור מישהו אחר. אבל לכאורה זה בברכת המצוות ולא בברכת הנהנין. אז איך אפשר לברך בורא פי הגפן להוציא אנשים אחרים? הפני יהושע בכתובות העיר על כך, והפני יהושע אמר, היות שזה ברכה שמברך לא בגלל הנה, אלא בגלל חלק מהנשואין או מהאירוסין, אולי זה נחשב מעין ברכת המצווה. אבל פני יהושע הניח את הדבר הזה בצריך עיון, והבית יוסף העיר שגם במילה הבעיה כזאת קיימת, מי שקורא שם לילד מברך פה פי הגפן, ובתענית כמו עשרה בטבת, הקורא את הברכות, המברך את הברכות, מי שקורא את השם, אינו שותה, אלא נותן ליולדת. אותה השאלה קיימת שם גם במילה. זאת השאלה, הבית יוסף כבר שאל. והתשובה הייתה, שהיות שהיה מנהג לברך בברית המילה על הכוס, אז זה דומה לכוס של חובה. ואם זה דומה לכוס של חובה, אז זה כמו ברכת המצווה, ולכן הקורא את השם אינו צריך דווקא לשתות. אומר הרב סורוצקין, הרי הכוס של מילה זה אומנם מנהג, אבל אפילו לא הוזכר ברמב״ם. הבית יוסף דן בזה. אבל כוס של אירוסין זה כבר כן כתוב ברמב"ם, משמע שהכוס של אירוסין הוא יותר חשוב מהכוס של מילה. אמנם גם כוס של אירוסין זה תלוי במנהג לפי הרמב"ם אם יש שם כוס. אבל בכל אופן, הרעיון שהכוס של אירוסין שייך יותר לאירוסין מאשר הכוס של ברית מילה, זה הוא חושב הרב סורצין דבר פשוט. ואם התירו בכוס של מילה, אז התירו גם בכוס של אירוסין. והוא חושב שיש עוד סיבה לברך, בגלל שאולי הברכה בפרט הגפן היא כאן ברכה על הנעת הנשמה. שהרי למה באמת מביאים כוס? כדי להגיד שיר על היין. ומי שיש לו יין יותר ראוי להגיד שירה, אולי זה מעין ברכת הנאה, והרב סורוצקין הביא תשובה של הבית מאיר שכך אמר, והוא אומר זה ספרה נכונה. אמנם, שיש עדיין מקום לשאול, אם שערי תירוצים לא ננעלו, ובאמת יש מקום ליישב, אבל בכל אופן, למה באמת המסדר קידושין לא נהג לשתות? ואפיק הים מביא שרב חיים, כשהיה מסדר קידושין, היה דואג לשפוך קצת יין על היד שלו, היה מוסר את הכוס לחתן בקלה, וככה בשקט היה מלקק את האצבעות, והיה יוצא בשתייה של יין מה שנשאר על האצבעות שלו. אומר הרב סורוצקין, השערה מעניינת מאוד. הוא אומר שאולי דווקא לא שתו בכוונה, שהמסדר הקדושים לא רצה לשתות. והוא אומר, הרי היה מקובל שהחופה היא בראש חוצות, בחוץ, לא בבית כנסת, לא באולם, אלא פשוט לעיני כל ישראל בחוץ, בשוק כאילו, העמידו חופה. ולא ראוי לתמיד חכם לשתות בחוץ. הרי הגמרא אומרת מי ששותה ואוכל בחוץ וכולי, אבל שתמיד חכם יעמוד בחוץ זה לא מתאים. אומר הרב סורוצקין, אולי גם רב חיים עשה מה שעשה בלי לקחת כוס ולשתות אותו, כדי לא להיות כזה שאנשים רואים שהוא שתה בחוץ. הוא אמנם אומר שרב שמחה זלג, הדיין של בריסק, רב שמחה זלג ריגר, העיד שרב חיים כך עשה, אבל תדע לך, אומר הרב סורוצקין, שהבן של רב חיים, רב ולבל, אמר לי שהוא לא הכיר את המנהג הזה, והוא לא ראה מעולם שאביו אפילו עשה את זה. אבל הרב סורוצקין אומר, אם הוא כן עשה את זה, אולי בגלל שהוא לא רצה לשתות בחוץ. בהערה נוספת שהרב סורוצקין צירף להקדמה בספר, הוא אומר שכשהגיע לארץ, הוא היה בחתונות, הגיע לחתונות של ספרדים, והוא ראה שמנהגם שונה מאשכנזים. קודם כל, הם מעמידים חופה בבית הכנסת, בבית המדרש. וגם הוא ראה שמסדר קדושין טעם מן הכוס. אני לא מכיר אם זה תופעה שכיחה אצל ספרדים, אבל בכל אופן עדות של הרב סורוצקין שהוא ראה חתונות של ספרדים, שהחופה הייתה בפנים, והמסדר קדושין שתה מהכוס. אומר הרב סורוצקין, זה חיזק את ההשערה שלו. תמיד חכם אשכנזי, שהחופה הייתה בחוץ, לא רצה לשתות, אבל המסדר קדושין הספרדי, שהם תמיד חכמים, אבל הם מנהגם היה לסדר קדושין באולם, במקום סגור, אז שם כן היו יכולים לשתות. זה לא נקרא מי ששותה בשוק. בשורה התחתונה, הרב סורוצקין התווכח עם בעל אפיק הים, ואמר שאולי על פי דין לא צריכים לשתות את הכל של ברכה, ואולי באמת יש יסוד למנהג דווקא לא לשתות. תשובה מפורסמת מאוד של הרב סורוצקין היא בסוף החלק הראשון של מאזניים למשפט. השאלה הייתה מבן אדם שהוא היה אחראי על חינוך בנות ישראל בתל אביב. וכאן מאוד מאוד חשוב לשים לב לתאריך. בתשין א', התשובה נכתבה בפסח שני, 14 לחודש אייר, תשין א'. ואותו בן אדם מתל אביב שאל את הרב, שלח לו קונטרס שהוא כתב בעניין לימוד תורה, וגם כן בלימוד תורה שבעל פה, לבנות שמצוינות ולמדו תורה שבכתב, והרב סורוצקין קודם כל אמר, כמעט כל דבריו נאמרו בדעה ובהשכל. הוא אומר, למעשה, יש מקום להתיישב בקשר לימוד תורה שבעל פה. בבית יעקב הוא מציין שלא לימדו תורה שבעל פה, ולכן יש מקום לדון בזה, אבל בתורה שבכתב אין שום פקפוק, בפרט בדור הזה, בדור תהפוכות זה, הוא אומר, בוודאי צריכים ללמוד אותם. והוא מצטט את עצמו, הוא כתב בספר הדעה והדיבור, שגם ללמוד תורה שבעל פה מותרת לאישה לשמוע, והוא אמר לו, ודאי ללמוד את המסקנה הסופית, זה ודאי חשוב, ובדור שלנו, הוא חשב שצריכים להשקיע יותר בלימוד בנות, מאשר לימוד בנים. בגלל שבנות הן קשורות לדור, וקורה הרבה פעמים, בוא נזכור, תשובה בתשין א', שבנות לומדות בבתי ספר, לאו דווקא של בית יעקב, ואולי אם נביא את הטיעון הזה לימינו, בנות לומדות באוניברסיטאות, הן יכולות ללמוד כל מיני מקצועות. ורק נגיד להם שתורה לא יכולות ללמוד. ולכן, זה ההשערה קצת שאני הוספתי. אבל הרב סורוצקין כותב, שאני מתפלא על הרבה חרדים לדבר השם, שאין חינוך בנותיהם ברוח הדת, תופס כלל מקום בראשיהם. ולא עוד, אלא שיש אבות שמקפידים על הבנים, שימדו תורה, יראת השם, בשיבות, לחסות בצל הצדיקים, ויחד עם זה, אומר הרב סורצקין, מפקירים את בנותיהם ושולחים אותם לבתי ספר כלליים או החופשיים למיניהם, ושם מלמדים אותם לחלל וכו' וכו' וכו'. והוא מביא מקורות שגם בדורות ראשונים דאגו לחינוך בנות אפילו יותר, או בסדר קדימה, לפני לימוד בנים. הרי גם משה רבינו, כל תאמר לבית יעקב ותגד לבית ישראל, בית יעקב זה אנשים, בית ישראל זה הגברים, והסדר הוא כל תאמר לבית יעקב, תלמד את הבנות קודם. ואומר הרב סורוצקין בתשובה שמאוד מצוטטת, למרות שאין לו היתר רחב ללמוד תורה שבעל פה, הוא רק אמר שצריכים להתרחב בזה, להתיישב בדבר, הוא אמר לעניין תורה שבכתב בוודאי חשוב, ולעניין מוסר וכו', אבל לעניין תורה שבעל פה הוא אמר עדיין צריכים להתיישב בדבר, אבל לעניין תורה שבעל פה. אבל הוא אומר בסופו של התשובה, אחרי כל זה אני אומר, לא רק שמותר ללמד תורה ויראת שמיים לבנות בדורנו זה, אלא חיוב גמור יש בזה וכאשר ביארנו. ולכן יש מצווה גדולה לייסד בתי ספר לבנות, להשריש אמונת תורה בליבם, ידיעת התורה והמצווה. כמובן, אנשים השתמשו בתשובה הזאת כדי לעמוד על מקום של לימוד תורה לבנות היום, והיום יותר מרחיבים את ההתר ואסמך מקורות אחרים שמלמדים תורה שבעל פה גם לבנות. בכל אופן הרב סורוצקין הוא מצוטט כאחד מן הספרים הקלאסיים הראשונים שמאוד מדגיש את החשיבות של דורנו ללמד תורה לבנות.